אנחנו בסוכה דף ט"ו עמוד א'. ראינו במשנה הקודמת מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם אפשר לסכך בנסרים. והיה לנו מחלוקת במה הנידון. האם כמו שרב אומר שכולם מסכימים שכשיש בנסר למעלה מארבעה טפחים אז ודאי יש גזירה שהוא עלול לבוא לשבת תחת תקרה רגילה, עלול לשבת בבית בסוכה פסולה. אבל המחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר זה האם גם גוזרים בנסרים שהם פחות מארבעה טפחים, או שזה גובה מחלוקת. ששמואל מסביר, רב אמר שהמחלוקת היא כשיש ארבעה טפחים, שרבי מאיר אומר יש גזירת תקרה, רבי יהודה אומר אין גזירת תקרה, ושמואל אומר לא, למה נאמר בעת טפחים, לכולי עלמא יש גזירת תקרה, המחלוקת היא בין שלושה לארבעה טפחים, אבל ברגע שאתה עובר את ארבעה טפחים, כולם מסכימים שיש גזירת תקרה. זאת אומרת, לפי רב, יש מחלוקת אם בכלל יש גזירת תקרה, ולפי שמואל, לכולי עלמא יש גזירת תקרה, והמחלוקת במשנה, היא רק האם הגזירת תקרה, גם חלה בין שלושה לארבעה טפחים. עכשיו אנחנו מגיעים למשנה הבאה, שבעצם מאוד דומה למשנה הקודמת מבחינת התוכן, מבחינת עצם המחלוקת. כתוב במשנה תקרה שאין עליה מעזיבה, זאת אומרת יש את הנסרים ואין את התית שמחבר אותם. רבי יהודה אומר בית שמאי אומרים מפקפק ומנענע את הנסרים ונוטל אחת מבינתיים. מעזיבה זה התית, זה הדבר שמחבר את כל הנסרים לעשות גג שהמים לא יכולים לעבור דרכו. אז אם יש לך רק את הנסרים, אבל לא סיימו את העבודה, אין את המעזיבה, אין את התית, אז בן אדם רוצה לשבת תחת התקרה הזו ולעשות, זה סוכה. אז רבי יהודה אומר, לפי בית שמאי, כדי שזה יהיה סוכה כשרה, הוא צריך לעשות שני דברים. קודם כל, לפקפק, להזיז את הנסרים, שזה יהיה תעשה ולא מן העשוי, שבעצם בהתחלה הוא בנה תקרה פה, עכשיו הוא עושה פעולה, הוא מזיז את הנסרים לשם שכח, וגם כן נוטל אחת מבינתיים ומניח שכח כשר, כל נסר שני הוא נוטל את הנסר ומניח שכח כשר ביניהם. ואז הוא יעשה את התקרה כשרה כשכח, כסוכה. ובית הלל אומרים, שאלה, עוד רגע הגמרא תדון, מה זה מועיל? ובית הלל אומרים, מפקפק או נוטל אחת מבינתיים. לפי בית הלל, אתה יכול לעשות או זה או זה, אתה לא צריך לעשות את שניהם. אם אתה מזיז את הנסרים, אז עשית את זה שכח כשר. עכשיו, רבי יהודה לשיטתו, שאומר שבנסרים אני יכול, הוא אמר במשנה הקודמת, אני יכול לשבת תחת סוכה, שהשכח שלה הוא נסרים. אז ממילא רבי יהודה סובר, שלפי בית הלל, מספיק שאני אזיז את הנסרים לשם סוכה, ועכשיו אני יכול לשבת תחתם, כי אין פסול עצמי בנסרים. רבי יהודה הרי מתיר לנו לשבת תחת סוכה של נסרים. רבי מאיר אומר, רבי מאיר הוא זה שאסר לי לשבת בסוכה שעשויה מנסרים, נוטל אחת מבינתיים אינו מפקפק. רבי מאיר אומר, אתה לא יכול רק להזיז את הנסרים. מה אתה כן יכול לעשות? ליטול חלק מהנסרים, נשים שכח כשר, ואז על ידי השכח הכשר זה נפח להיות סוכה כשרה. אתה לא צריך להסיר את כל הנסרים, אבל אתה צריך שלפחות יהיה לך חלק משמעותי, ורש"י נכנס לשיקולים שבנויים על הסוגיה עוד דף או עוד שני דפים, כמה שכח כשר צריך שיהיה, אבל בסך הכל רבי מאיר אומר, לפקפק לא יועיל, אתה לא יכול רק להזיז את הנסרים, כי רבי מאיר לא מתיר לנו להשתמש בנסרים כשכח, אלא מה אתה יכול לעשות? להסיר את חלק מהשכח ולשים במקומו שכח כשר. אומרת הגמרא, איש למה בית הלל, תמה היו משום תעשה ולא מנעשוי, אז עם זה כל הבעיה, אם מפקפק, עבד למעשה. היא נוטל אחת מבינתיים, אבל במעשה אני מבין למה בית הלל מאפשרים לי אחד משני האופציות, כי אני צריך לעשות פעולה שאני אכשיר את הסוכה הזאת. התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך. אנחנו דורשים שזה צריך להיות שאתה עשית מעשה שיהיה פה סוכה, ולא שבעצם היה לך בית ואז החלטת שיהיה סוכה, ואז בעצם זה היה עשוי. אתה שמת את הנסרים שם לשם בית, פתאום היום אתה מחליט שאתה רוצה שזה יהיה סוכה. אז זה לא קשר. אז בגלל זה בתילן אומרים לי, או תנענע את השכח, או תשים שכח כשר. הבנתי. אלא בית שמיים, מה טעמיו? מה היגיון בבית שמיים שמצריכים גם לפקפק וגם להשים שכח כשר בינתיים? אם משום תעשה ולא מנעשוי, בחד הסגי, אם כל הבעיה היא תעשה ולא מנעשוי כמו בית הלל, אז מספיק או שתנענע את השכח, או שתשים שכח כשר. אם משום גזירת תקרא, נותן אחד מבינתיים סגי. אם הבעיה היא שהנסרים האלה יש עליהם גזירת תקרא, כמו שראינו במשנה הקודמת, שאני חושש אם אני אתיר לו להשתמש בנסרים, הוא יבוא לשבת תחת תקרא רגילה, אז אני מבין שהפקפוק לא מועיל, אבל יספיק לי רק לשים שכך כשר, כי הנסרים הם לא כשרים, תוסיף שכך, תיטול נסר אחד, תשים שכך כשר בין הנסרים, וזה מספיק, למה אני צריך גם לפקפק וגם לשים שכך כשר? אומרת הגמרא, לעולם משום גזירת תקרא, באמת הבעיה היא, כמו שראינו במשנה הקודמת, שהם לא אוהבים את זה שאתה משתמש בנסרים. איי, אתה תאמר לי, אז למה לא מועיל רק לשים שכך כשר? אני מבין, הנסרים הם פסולים לפי בית שמי. אז תתיר לי לשים רק שכך כשר, אומרת הגמרא, באמת זה מה שהם התכוונו לומר. והכי כאמרי, בית שמי באו לומר, אף על פי שמקפקפק, היא נוטה לכאן מבינתיים. אין, היא לא, לא. פשט בדברי בית שמי זה לא שתעשה את שניהם, אלא בית שמי אומרים מפקפק, אם הוא פקפק זה לא מועיל, ועדיין הוא צריך להיות נוטל אחד מבינתיים. אבל באמת בית שמי סוברים שמה שהוא צריך לעשות זה לשים שכך כשר. זאת אומרת יש נסר, יש שלושה נסרים, אני לוקח את האמצעי ושם שכך כשר. כל נסר שני אני מסיר ושם שכך כשר. ואז אני דואג לכך, יש תמונה, ואז אני בעצם דואג לכך שיהיה לי רוב שכך כשר. האם יש פה תמונה? טוב, יש פה תמונה. אוקיי.
בטח גם צריך שיהיה
קשה מרובים לעלות את זה. יפה. אוקיי. אז הנה התמונה. היה לי כולו נסרים. יש לי בעיה של גזירת תקרה. אני לוקח אחד מביניהם, כל פעם ושם שכך קשה. בסדר? או, יפה. בסדר?
הוא שבע והוא חמש.
זה רשי נכנס לזה, שאתה צריך שבאמצע יהיה שמונה טווחים, ואז כל פעם אתה יכול. רשי נכנס לך איך באמת, אבל לא רציתי להיכנס לזה, כי אנחנו, בעצם זה בנוי על הסוגיה של, דף י' זין. אז כשנגיע לשם, נשבור את ראש. אוקיי. חזרה לגמרא. אז מה רצינו לתרץ? שבית שמי כשהם אומרים מפקפק ונוטל, הדגש שלהם זה אם פקפקת, אם רק הזזת את השכך, זה לא מריל, אתה עדיין צריך להיות נוטל אחד מבינתיים ולשים שכך כשר שם. כי יש גזירת תקרה. גם אם נינת, יש לי בעיה עם השכך, כי השכך הוא נסרים שבן אדם עלול להשתמש בתקרה. ככה אנחנו מסבירים עכשיו. נכון? זה הטענה של רבי יהודה. רבי יהודה אין לו גזירת תקרה, אז הוא מסביר שלפי בית הלל, אין לי בעיה של גזירת תקרא, רק אני צריך לנענע שהשכך יהיה לשם שכך. אומרת הגמרא, איהכי אין מסיפה. רבי מאיר אומר, אנחנו בהתחלת השורה, אם הפשט בבית שמי, זה שאתה חייב להיות נוטל אחד מבינתיים, לא יועיל לפקפוק, אז לכאורה זה מה שרבי מאיר אומר בהמשך. רבי מאיר אומר, נוטל אחד מבינתיים, אבל לא יפקפק. זה בדיוק שיטת רבי מאיר. שפיקפוק לא מועיל, אתה חייב ליטול אחד בינתיים ולשים שכך כשר. רבי מאיר, היינו בית שמי. אומרת הגמרא, אתה צודק, אבל מה שרבי מאיר בא לומר זה, החיקה אמר, לא נחלקו בית שמי ובית הלל בדבר זה. רבי מאיר באמת אומר, זה לא מחלוקת בית שמי ובית הלל. זה לא שאני סובר כמו בית שמי. מה שרבי מאיר בא לומר בסוף המשנה, זה באמת, אל תצטט לי את המחלוקת בית שמי ובית הלל כמו שאתה אמרת, אלא אין בזה מחלוקת וכולם מסכימים שהוא חייב להיות נוטל אחד מבינתיים ולא לא לפקפק. מייקה משמלן, אם זה הפשט במשנה, אז בעצם מה המשנה באה ללמד אותי? את דרבי מאיר עיד לגזירת תקרא, ורבי יהודה לט לגזירת תקרא, והפליגו באחד הזימנה. אם זה רק בא להראות לי שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם חכמים גזרו שאסור לי להשתמש בנסרים בגלל גזירת תקרא, את המחלוקת הזו כבר הייתה לי במשנה הקודמת, אתנן, מסכחין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר. אז הפשט הזה במשנה בעצם מעמיד את המחלוקת כמחלוקת האם יש גזירת תקרא או לא, וזה בעצם המחלוקת במשנה הקודמת. אז מה הוספת לי? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, רישא בנסרים משופין עסקינן ומשום גזירת כלים נגעו בה. המשנה הקודמת זה לא כמו שאתה הבנת. המשנה הקודמת היא לא דנה בגזירת תקרא, אלא מדובר שם על נסרים שאין להם ארבעה טפחים. אם היה בהם ארבעה טפחים, אז באמת זה המחלוקת במשנה שלנו, האם אני גוזר שזה אלה הם נסרים שהוא עלול להשתמש בתקרא. אבל רישא זה המשנה הקודמת. אבל המשנה הקודמת דנה במקרה שיש לי נסרים שאין בהם ארבעה טפחים, אבל הם שיפו אותם, הם חלקים, ואפשר להשתמש בהם. ובעצם, אם יש לי רק נסר חלק, אז סתם כלי עץ, פשוטי כלי עץ, לא מקבל תומה. השאלה היא מאחר, ואיבדו את העץ הזה, והוא כל כך חלק, האם חכמים אמרו, אם אני אתיר לו להשתמש בנסרים חלקים, הוא יבוא להשתמש גם בכלים אחרים, גם בשפודים, גם בדברים אחרים שכן מקבלים תומה. וזה בעצם המחלוקת במשנה הקודמת. כשהיו לי נסרים פחות מארבעה טפחים, רק שהם משופין, ואז השאלה היא, האם גזרו גזירת כלים, גזירה חדשה, לא כמו שהבנו במשנה הקודמת. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, רישא בנסרים משופין עסקינן, נסרים שהם חלקים, אין בהם ארבעה טפחים, לא משתמשים בבניין באופן קלאסי, אבל משום גזירת כלים נגעו בה. השאלה היא, האם גזרו עטו כך שהוא עלול להשתמש בכלים, כי הנסרים האלה גם נראים ככלים, כי הם משופין. ולרבי יהודה, כן? אז זה, ככה הוא רוצה לתרד, שהמשנה הקודמת בכלל לא דנה בגזירה תקרא. ורבי יהודה אמר, במשנה שלנו רבי מאיר אומר, יש גזירה תקרא. אבל מה הוא אמר במשנה הקודמת? לכאורה הוא כבר אמר לי את זה. לא, במשנה הקודמת הוא אמר לי לא להשתמש בנסרים, גם כשאין בהם ארבעה טפחים. ואני לא עלול ללמוד מזה לתקרה. אני לא עלול לומר, אם ישבתי תחת נסר כזה, אני גם יכול לשבת תחת תקרה. כי סתם תקרה יש בה לפחות נסרים שהם ארבעה טפחים, אם לא יותר. אז למה הוא פסל את זה במשנה הקודמת? כי שם הנסרים הם חלקים, ובגלל שהם כל כך חלקים, אני עלול לחשוב שיש להם שם כלי, ואני עלול לומר, כמו שהשתמשתי בנסר שהוא חלק, כך אני יכול גם להשתמש בכלים אחרים כסחך. אז בגלל זה הוא פסל, גזרה לגמרי אחרת. ורבי יהודה אמר רע, ודאמר, שיחה בחיצין סחרים קשרים מנקבות פסולה, ולא גזר סחרים עטו נקבות. אנחנו ראינו מחלוקת. כשיש לך את הקנה, שמכניסים לתוכו את החץ, את החוד של החץ. אז אמרנו, אם זה זכר, אז בעצם זה לא מקבל תומה. רבי יהודה אומר בשם רב, שזה כשר, סחך כשר. אם זה נקבה, זאת אומרת, יש נקב שלתוכו אתה מכניס את החץ, אז זה פסול. אני לא גוזר זכרים עטו נקבות, ושם זה מאוד דומה. ההבדל בין זכר לנקבה זה משהו. אתם זוכרים את התמונה? אם יש לזה נקב, אז זה מקבל תומה. אם יש לזה בליטה, אז זה לא מקבל תומה. ובעצם ההבדל בין החץ הזכר לחץ הנקבה הוא משהו, וזה פסול לסכך וזה קשר לסכך. ואני לא גוזר, אני לא אוסר לך להשתמש בחץ הזכר עטו הנקבה. אז אם אני לא גוזר שם, אז זה הגיוני שאני גם לא אגזור להשתמש בנסר משופע. החנמי לא נגזור נסרים משופרין עטו כלים. אלא על כוחך, אלא אנחנו עוקרים את הפשט שאמרנו עד עכשיו, צריך להסביר אחרת. רישא פליגי בגזירת תקרא, וסייפא פליגי בגזירת תקרא. צריך לומר שהמחלוקת במשנה הקודמת, והמחלוקת במשנה שלנו, הם שניהם, האם אני גוזר גזירת תקרא. האם אני אומר, אם אני אתיר לו להשתמש בנצרים האלה, הוא עלול לבוא לשבת תחת תקרא. והפליגו בתרתי זימני, למה לי? למה באמת הם חלקו בשני מקרים? סייפה רבי יהודה דקאמה לרבי מאיר, הסייפה בעצם זה המשך הדיון של הרישה. רבי יהודה בא וטען לרבי מאיר, עמי כעסרית בן שרי משום גזירת תקרא, היסברה לבית שמה יהודית לו ותילה לו גזרי. רבי יהודה בא חזרה בטענה לרבי מאיר, מה אתה עושר לי להשתמש בנסרים, כי אתה גוזר גזירת תקרא, זה שיטת בית שמה, זה לא שיטת בית הלל. אני מסכים איתך שיש כזו שיטה בעולם, אבל זה לא הלכה, זה בית שמאי. ואמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. ואז רבי מאיר עונה לו, לא נכון. באמת זה לא מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אלא כולם מסכימים שיש גזירת תקרה. אז זה בעצם המשך הדיון. המשנה שלנו זה המשך דיון של המשנה הקודמת. שרבי יהודה בא בטענה ואמר, אם ככה אתה סובר, אז בעצם אתה סובר שיטת בית שמאי. ורבי מאיר ענה לו, לא נכון. זה לא בית שמאי, זה כולי עלמא. הניחא לרב דאמר מחלוקת בשיש בה ארבע רבי מאיר לגזירת תקרה ורבי יהודה לגזירת תקרה. אתם זוכרים במשנה הקודמת, לפי רב, אז באמת זה היה מחלוקת עקרונית בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם יש גזירת תקרה או לא. אלא לשמואל דאמר בשן בין ארבעה מחלוקת, אבל יש בין ארבעה דברי הכל פסולה. אבל הרי לפי ההסבר של שמואל במשנה הקודמת, בעצם כולם מסכימים שכשאתה עובר את ארבעה טפחים יש גזירת תקרה. אז מה? המחלוקת שלהם במשנה הקודמת זה האם יש גזירת תקרה בין שלושה טפחים לארבעה טפחים. אז זה לא יכול להיות שהמחלוקת במשנה שלנו זה האם יש כזה דבר כמו גזירת תקרה, כי הרי לפי הסבר של שמואל, כולם מסכימים שיש גזירת תקרה מעבר לארבעה טפחים, ברגע שהנסר הוא יותר רחב. אז מה פשט במשנה שלנו? אומרת הגמרא, סיפה במאי פליגי, בבתולי תקרה כמפליגי. המחלוקת היא מחלוקת קצת אחרת. במשנה הקודמת היה מחלוקת עקרונית. אתה יכול לקחת נסרים לשים על התקרה או לא? במשנה שלנו המחלוקת היא מה לגבי ביטול תקרה. כשאני עושה פעולה ואני מראה שאני מכיר בכך שהתקרה היא לא קשרה כסוכה, האם גם שם אני צריך לחשוש שהוא יבוא להשתמש בתקרה? הרי הוא מפרק את התקרה, הוא מראה לי שהוא יודע שתקרה היא לא קשרה כסכר. האם גם שם יש לי גזירת תקרה? מר סבר בטלה בהכי ומר סבר בהכי לא בטלה. אז רבי יהודה אומר במקרה של המשנה שלנו מאחר, והוא עושה פעולה אנטי תקרה, הוא מפרק את התקרה לשם סכך, אז אין לי בעיה, אז אני כבר לא צריך לגזור גזירת תקרה. רבי מאיר אומר לו, הגזירה במקומה עומדת, אם אתה תתיר לו להשתמש בנסרים למרות שהוא עושה פעולה פה, והוא מנענע את הסכך, הוא מנענע את הנסרים, פעם אחרת הוא עלול להשתמש בתקרה רגילה, ויש אותה גזירת תקרה. שתדעו שהפשט שאמרתי לכם עכשיו זה פשט של רש"י. אני לא הייתי לומד את הפשט הזה בתשובה הסופית של הגמרא, אבל ככה רש"י לומד. אני הייתי אומר שיש חילוק בין לפרק תקרה ללהשתמש בזה לכתחילה.
שכח.
הייתי אומר שיש חילוק בין פירוק תקרה לגזירת נסרים מלכתחילה. לא מהצד לא מהכיוון של הרי הוא מראה לנו ואז לא נגזור, אלא שהחילוק הוא שאולי לפרק תקרה אני צריך לפעולה יותר כבדה, יותר רצינית.
לפקפק.
ליטול אחת מבינתיים.
אבל גם בית שמאי צריך לפקפק.
בסדר, אבל החידוש הוא שרבי יהודה אפילו בתקרה אומר לי מספיק לפקפק. כאילו הייתי אומר, אני הייתי אומר כיוון הפוך, רש"י אומר שזה שפה הוא פירק את התקרה זה צד לכולה. הרי הוא עושה מעשה, למה שתגזור? ואז החידוש הוא שעדיין רבי מאיר גוזר. אני הייתי לומד במשנה שהעניין שזה תקרה זה חומרה. שהחידוש הוא בשיטת רבי יהודה שהוא אפילו מקל. הייתי חושב, רגע, הוא יושב תחת התקרה. ככה אני הייתי אומר, כן. ככה אני הייתי לומד, אבל בסדר, רש"י לא לומד ככה. משנה. המקרה סוכתו בשפודים או בארוחות המיטה. אז יש לנו פה תמונה. טוב, נראה. אין להם תמונה לקטע הזה, יהיה בהמשך.
זה המיטה שהייתה פעם?
כן, אז ארוחות המיטה יש להם.
לארוחות זה ארוחות בלבד.
כן. אלה נקראים הקרעיים. העמודים נקראים הקרעיים, והעמות השוכב נקרא ארוחות המיטה. זה הצד הארוך?
מה זה
ארוחות?
מה זה
הארוך?
הארוך
זה
ארוחות
המיטה.
זה ארוחות המיטה.
כן.
זה נקרא קרעיים. זה הקצרה, כן, הבית זה הקצרה. זה ארוכה וזה הקצרה. זאת אומרת, הצד שהוא ארוך הוא ארוכות המיטה, הצד שהוא רוחב המיטה הוא קצרות המיטה. בסדר. המקרא סוכתו בשפודים, רש"י אומר לנו דבר מעניין, כמו שאנו עושים, שמסדרים כלונסות תחילה בסכך ונותן פסל עליהן. זאת אומרת, גם רש"י היה דופק כמה דברים להניח את הסכך עליהם. כן? איזשהו בסיס שעליו אתה מניח את כל הסכך, והבסיס הוא פסול. הוא לא קשר כסכך. אתה לוקח סכך פסול, אתה עושה פרגולה, ועליה אתה מניח את הסכך.
אני לא מבין ככה מדרשי.
אני מקשיב.
אני מבין שהוא שם משהו על הסכך.
לא. כלונסות תחילה בסכך ונותן פסל עליהן. פסל זה הסכך הקשר.
לא.
על הכלונסות.
כלונסות זה הסכך, לא?
לא. פסל זה הפסולת של התבועה. לא, שזה קשר לסכך. כי הגמרא דורשת בפסולת גאון ויקב. שהתורה אמרה לך, תשתמש בפסולת, זה יהיה קל בשבילך, תשמש בענפים שהיית זרוק לפח במילא. שהתורה באה ואמרה, תעשה סוכה בדבר זול, בדבר חינם. אז פסל זה סכך קשר. המקרא סוכתו בשפודין או בארוחות המיטה, אז הוא בעצם משתמש בסכך שהוא לא קשר. הגמרא תסביר שזה מקבל טומאה. אם יש רווח ביניהן כמותן, שבין שפוד לשפוד יש מספיק רווח ששם הוא יניח את הסכך הקשר, קשרה. אז אני אומר שמאחר ויש לי סכך קשר שווה כסכך הפסול, הסוכה היא קשרה, והגמרא תרחיב בזה. החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה, ואנחנו כבר מכירים את זה, תעשה ולא מנה עשוי. אומרת הגמרא, לימא תבת יובטא דרבונא ברי דרב יהושע. דאיתמר, פרוץ כעומד. הסוגיה בכלל לא בדיני סוכה, אלא בדיני שבת. אני עושה מחיצה, ואני, תראו רש"י, לעניין מחיצות שבת, איתמר, מחיצה שנעשית בפסין רחבין ג' והניח בין פס לפס כמלוא פס. כן? אז יש לי פס שלושה טפחים, רווח שלושה טפחים, עוד פס שלושה טפחים. עכשיו, מאחר והרווח הוא...
שתי או ערב?
לא משנה. עכשיו, אם זה היה פחות משלושה טפחים, אז יש לי דין לבוד. אבל פה אין לי, כי זה שלושה שלושה, פס שלושה, רווח שלושה. דנפקא ליה תורת לבוד, וכן הפני כולה, דהב אלי פרוץ כעומד, ודקבתה הכה במניתין, דהב אלי פסול ככשר. זה אותו מציאות, כן? שם זה רווח בין הפסים, פה זה סכך כשר בין הסכך הפסול. אז רב הונא ברי דרב יהושע אמר ככה, פרוץ כעומד, רב פאפה אמר מותר, זה מחיצה כשרה. רב הונא ברי דרב יהושע אמר אסור. אם יש לי מחיצה שעשויה עם רווחים שהם בדיוק כגודל הפסים, יש לי בדיוק אותו כמות מחיצה עומדת, אותו כעומד, אז רב הונא ברי דרב יהושע אמר אסור. אז למה במשנה שלנו כתוב שאם יש סכך כשר כסכך פסול זה כשר? אמר לך רב הונא ברי דרב יהושע, מי כמותן בנכנס ויוצא. המסביר רש"י, שיהי פסל הרוחב כמותן יכול להיכנס ולצא ברווח שבינתיים, תהשתה ולפסל שנותן שם מרובה על השפודין והאוויר יותר על השפודין. הוא אומר, הכוונה כמותן זה שיש מספיק מקום להניח כמותן, אבל תמיד כדי להניח סכך אתה צריך שיהיה לך קצת יותר רווח כדי להניח את הסכך. אז ממילא זה לא בדיוק כמותן. כמותן זה שיש קצת יותר רווח, יש קצת יותר פסל מאשר הסכך הפסול, יש קצת יותר סכך כשר. ככה רב הונא ברי דרב יהושע אומר, כן, שאני צריך קצת יותר. שואלת הגמרא, והאפשר לצמצם? רש"י. לא הבנתי. שוב, שוב, שוב. שהכוונה היא שאתה שם אותו כמות, הכוונה היא שאתה יכול להכניס ולהוציא. עכשיו, כשאתה מכניס, אתה צריך את הרוחב של הידיים שלך, אתה צריך קצת יותר רוחב כדי להכניס את הסכך הקשר. אז זאת אומרת שכשכתוב כמותן, הכוונה היא אני יכול להכניס כמות כמותן. ואז ממילא יוצא שזה קצת יותר מהסכך הפסול. שואלת הגמרא, אפשר לצמצם? מה אתה אומר לי שנכנס ויוצא הכוונה היא איך תעשה בדיוק אותו דבר. אתה צריך קצת יותר רווח כדי לתת את הכמות הזו של סכך כשר. ומי אמר? אפשר לצמצם, תדייק, ואז תשפוך את הסכך הכשר ביניהם. במשנה הרי כתוב, אם זה כמותן הזה כשר, מה אתה מתרץ לי? אתה לא יכול להכניס בדיוק כמותן? אתה כן יכול, תצמצם, תדייק, ותכניס בדיוק אותה כמות. במשנה כתוב שכמותן כשר. אמר רב עמי, במעדיף, אתה צודק, בעצם אפשרי, אבל המשנה לא דיברה על זה. המשנה דיברה על מציאות שאתה מרחיב את השטח כדי להניח את הסכך הכשר. זה היה שייך לצמצם בסדר, אבל לא על זה דיברה המשנה. רב אמר אפילו תמה בשן מעדיף, אם היו נתונים שתי נותנן ערב, ערב נותנן שתי. רשי, רב אמר אפילו במצמצם, המשנה מדברת אפילו על מציאות שהאוויר שבין הסכך פסול הוא בדיוק אותו דבר כמו הסכך הפסול, אבל מדובר פה במצמצם. ואם היו נתונין השפודין שתי נותן לקנים ששכח ערב, דעל כוכח, אם אינו נותן ראשי הקנים על שפודין, הרי הן נופלין לארץ, והילקח אבלי כשר מרובה על הפסול ומבטלן. מאחר וזה שתי וערב, אז אני אומר, רגע, זה לא אותו כמות שכח כשר ושכח פסול. בעצם, תסתכלו, יש, מה? כן. כן, ברור. בסדר. רגע, אני רוצה להסביר. בוא נאמר, הכל זה שתי. אז נוצר מצב שיש לי אותו כמות שכך כשר, כמו שכך פסול. נכון? כי השכך הפסול מונח שתי, ובינו מונח השכך הכשר, אז אם היה לי רוחב, בוא נאמר, ארבעה טווחים שכך פסול, יש לי עכשיו רוחב ארבעה טווחים שכך כשר, נכון? בוא נאמר, אני עושה את זה שתי וערב. אז בעצם, השכך הכשר צריך גם לחסות את השכך הפסול. אז נוצר מצב שיש לי הרבה יותר שכך כשר משכך פסול. כי עכשיו הוא הולך ככה, והוא מחסה את כל השכך הפסול. על הכל. אני הרי, יש לי עמודים שולחים שתי בסוכה. אני מניח את השכך הכשר ערב. עכשיו, הסכך הכשר שלי יחסה את כל הרווחים שבין הסכך הפסול. אבל כדי שהוא יעשה את זה, מאחר והוא מונח ערב, אז אני צריך הרבה יותר, כי הוא צריך לחסות גם את כל השטח של הסכך הפסול. זה לא משנה, אבל מה?
אז זה ככה, מה זה משנה? גם אם הכל יהיה סתום.
אז מה? בסדר, גם אם זה קצת. מה ההבדל ביני לבינך? מה היא נפקא מינה? אני נותן דוגמה פה שיהיה הרבה יותר. אתה נותן דוגמה שיהיה קצת יותר. בסדר, בסדר. הוא רוצה, אתם מבינים את החילוק, הוא רוצה לומר שזה לא שאני מניח שכך כשר על הכל, אלא בין שני, כל שניים.
אם תגיד על הכל, אז מה עשיתי, למה צריך את המתחת?
תאמר ככה, אני לא מסכים איתכם. כי יש לי פרגולה, אני רוצה עכשיו להניח לפרגולה שכך. אני לא הולך לפרק את הפרגולה שלי.
בסדר.
אבל אני אניח את השכך הכשר, שתי מול הערב. ואז נוצר מצב שיש לי רוב של השכך הכשר. גם אם האוויר הוא שווה, מאחר ואני מניח את שתי מול ערב, אז יש לי רוב שכך כשר.
שאלה מה מנדין אני חייב, שאלה מה מנדין אני חייב, שיכול להדר לך את הכל.
בסדר, בסדר, אז תקחו את הדוגמה שלו, אין בעיה, אז תלכו עם הדוגמה שלו, אין הכי נעמי. אז זה משרה שאומר, זה דין של בטל ברוב. הקשר מעובה על הפסול וזה מבטל אותו. בעצם מבחינת האוויר שלי מלמטה, אני עדיין יושב תחת אותו כאילו שווה בשווה. אבל מבחינת השכך יש דין שהקשר מבטל את הפסול. לא יודע, רשי לא אומר לי.
כדי לבטל את הרוב אני גם צריך שהשכך שהוא בערב יהיה גם רוב בלי שהוא נמצא על הקונסאות.
אתה רואה שלא, זה בדיוק החידוש. הייתי אומר כמוך, אבל כתוב שלא. ההיגיון שלי הוא כמוך, אבל כתוב שלא. אני לא בטוח, זה חוזר לרש"י על המשנה הראשונה במסכת. תסתכל שם מה אז מדבר. רש"י על התחלת המסכת שמדבר על הסכך שבטל בשמש. בסדר, צריך לעיין בכל הסוגיה שם. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, אם מוסיקך את הסוכה בארוחות המיטה. לימה מסייע לי לרב עמי בר תביומי. דאמר רב עמי בר תביומי, סיכה בבלעי כלים פסולה. אומר רש"י, לכמן מפרש, במטלניות שאין בהן שלוש על שלוש. ברגע שאין להם שלוש על שלוש, אז הם כבר לא מקבלים טומאה. אבל... דאף על גב דהשת לא מקבלי תומה, כיוון דמקלי אתו גזו בו רבנן. מאחר והם פעם היו כלי, אלא שהם בלו כל כך הרבה שהם איבדו את השם כלי, אז בעצם מדורייתא זה סכך כשר, כי זה כבר לא מקבל תומה. כן, כל בגד. מה? כתוב, או בגד או שק, אנחנו... הכוונה כלי זה דבר שמקבל תומה. תעזוב את השם כלי, בסדר? באמת, גם הבגדים נקראו כלים. מנה מכבדותי, נכון? מנה זה הכלים שלו, הבגדים שלו. בגדים בלשון הרמי זה כלים, אבל לא משנה. מה? לא נראה לי, אבל יש מקום בלשון עברית שגם הבגדים נקראו כלים, אני לא זוכר. אבל בואו נעזוב את זה רגע. לא נתעכב על הלשון כלי, אלא מה? זה דבר שמקבל תומה. אנחנו דורשים... מה לא מקבל תומה? אם יש לי בד שהוא לא ראוי לשימוש, אז הוא לא מקבל תומה. חז"ל דרשו ששלוש על שלוש זה כבר שיעור שראוי לשימוש. פחות משלוש על שלוש זה לא ראוי לשימוש. זה גמרות בשבת. זה דינים בעצם לגבי נגע צרעת. משם אנחנו דורשים. אבל למעשה כתוב או בגד או שק, אנחנו דורשים שבגד מקבל תומה. והשאלה פה זה שאם הבגד הזה בלה עד כדי כך שאין לו שם בגד, עכשיו מדורייתא אני יכול להשתמש בו כסכך, כי זה כבר לא מקבל טומאה. אומרת הגמרא, אז מדרבנן גזרו לא להשתמש בו. אז אומרת הגמרא, הרב עמי בר תביומי אמר, סיכך בבלעי כלים פסולה, יש גזירת רבנן שאתה עלול להשתמש בכלי שלא ביטל, לא בטל ממנו שם כלי. אז נאמר שאותו דבר המשנה שלנו, הרוחות, הרי כבר לא ראויות לכלום, זה סתם חתיכת עץ, עכשיו שהיא לא חלק מהמיטה, לכאורה היא כבר לא מקבל תומה, היה צריך להיות כשר להשתמש בה בסוכה, והמשנה פסלה אותה משימוש כסכך. למה? אולי נאמר שזה אותו היגיון כמו רב עמי בר תביומי, שמאחר וזה בא מכלי, אז גזרו מדרבנן, אל תשתמש בו, כי אתה עלול להשתמש בכלי עצמו, וזה פסול דאורייתא. אומרת הגמרא, כדי אמר רב חנן, אמר רבי, בארוחה ושתי קרעיים, בקצרה ושתי קרעיים. החנמי, בארוחה ושתי קרעיים, בקצרה ושתי קרעיים. כמו שיש לנו מקרה אחר, עוד רגע נראה מה המקרה הוא, שיש לנו הגדרה ששם מדובר על ארוחה עם הקרעיים, או הקצרה עם הקרעיים, כמו שראינו את התמונה, שזה המות או של אורך המיטה או של הצד הקצר של המיטה יחד עם שני הרגליים, מה שנקרא שתי קרעיים. אז גם פה על זה מדובר במשנה, ובגלל זה זה עדיין מקבל תומה, ובגלל זה זה פסול מדאורייתא. על זה מדובר במשנה שלנו. היכא איתמר דרב חנן אמר רבי, על מה זה נאמר בכלל? תתנן מיטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה, דברי רבי אליעזר. חבילה פירוש הדבר ביחד, כשהמיטה היא יחד אז היא מטמה ומטהרת חבילה. רש"י, אם טמאה היא אין טבילה עולה לאיברים איברים אלא מתקנה ומטבילה. הרי כשהאישה הייתה הולכת לטבול למקווה, כשהייתה טובלת מנידתה, היא הייתה מטבילה גם את המיטה שלה, המיטה גם טמאה. אתה תאמר, אולי זה לא כל כך נוח לטבול מיטה שלמה, נפרק אותה, נטבול אותה. לא, רבי אליעזר אומר, כמו שהיא מקבלת תומה דווקא כשיש לה שם כלי, כשהיא חבילה, דיינו, היא בנויה, ככה אתה צריך לטבול אותה כשהיא בנויה. זה היה מסע שלם, ללך לאישה טובלת, הילדים טובלים, המיטה טובלת. טבילת האישה היה סיפור בימי חזה. אז לא הסתירו את זה. לא היה עניין להסתיר את זה, כי זה היה נוגע לכולם, בדיני תומה ותארה. לא, היום רק האישה הולך לטבול. פעם, כן. אלא אם כן, היו מספיק עשירים שהיה להם חדר בנפרד, שהיה לה מיטה טמאה וכלים ולחוד טמאים. אבל סתם ככה, אם אתה מקפיד את טומאה וטהרה, אז כן, אז כל חודש שהיא הולך לטבול, טובלים אותה, את מיטתה, את השמיכה שלה. כן, סיפור שלם. המשנה בסוף טהרות מדברת על איך טובלים מיטה. בסדר, לא היה להם כל כך הרבה כלים, אז היו כאלה שהיו מייחדים כלים למי טומאתה, היה לה חדר בנפרד, היו לה כלים בנפרד כשהיא טמאה. אבל מי שלא היה מספיק עשיר, אז היו צריכים להטביל את הכל, גם את הילדים.
גם את הילדים?
כן.
מה עשו הילדים?
הם נטמאו, האמא מאכילה אותם, האמא מטפלת בהם.
מה, יש טומאה בילדים?
כל אדם יכול לקבל טומאה, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אז רבי אליעזר אומר, המיטה רק מקבלת טומאה כשהיא חבילה, שהיא מיטה שלמה, ומתארת, ואני רק יכול לטבול אותה חבילה. וחכמים אומרים, מטמאת איברים ומטהרת איברים. אז במשנה כתוב שלפי חכמים, המיטה יכולה לקבל טומאה גם כשהיא מפורקת. מה נהיו? באיזה מציאות יש שהמיטה מקבל טומאה כשהיא מפורקת? אמר רב חנן, אמר רבי, ארוחה ושני קריים, קצרה ושתי קריים. מדובר על מציאות שיש את המות יחד עם שני הרגליים, או המות אחד מהשניים הארוכים, או אחד מהשניים קצרים. למה יחזיה? למה זה מקבל טומאה? איזה כלי זה? למה זה ראוי? למסמכין הוא אגודה, אתה יכול להשין את זה על הקיר, אתה יכול לשים את זה ליד הקיר, ולמצוא דרך לעשות מזה מיטה. ולמיטה ולאיו, ומשדה אשלי, אתה יכול לפעמים לשים את זה סמוך לקיר, ואתה יכול, אומר רשי, ונותן עצים מן הקרעיים ולכותל למרשותיה או למרגלותיה, ומשדה אשלי ונותן חבלים ומסרג, ורויה למשכב ומטמא מדרס. כן, פעם היו מוצאים דרך לשים צד אחד, לשים עצים באמצע, לסמוך את זה, ולעשות מזה מיטה. יש פה תמונה? כן. אני יכול לומר לכם, פעם היה לי מיטה כזו. פעם היה לי מיטה שבורה כזו, ובאמת עשיתי את זה. היה לי עורך, מצאתי דרך לסמוך את זה. כן, עשיתי משהו דומה. באמת שאלתי את העורך שלי מה הוא מעדיף. אני לא זוכר מה הוא בחר. חושב שהוא בחר לישון על המיטה. ואני התפללתי שלא יהיה לו באמצע הלילה בום. יש דרך לסמוך את זה על הקיר. תראה, הגמרא מדברת בביצה שהם היו לפעמים, אם הרגל לא מספיק יציבה, היו שמים ביצה מתחתיה לסמוך את קרי המיטה. זאת אומרת, הם עשו קומבינות. אנחנו לא מבינים איך ביצה סומכת מיטה.
ביצה לא משברת אם מועכים אותם למעלה.
אם אתה אומר?
אני
מוכן לנסות את זה עם ביצה, אם אתם מוכנים לנקות אם זה נשבע.
ביצה קשה?
נראה לי... מה? אם זה קשה... גופה, אמר רב עמי, אתה מתנדב, לא כי אתה חושב שזה יצליח, אלא כי לא אכפת לך לנקות. גופה, אמר בי עמי בר תביומי, שיקחה בביל, אז כמו ששם, רב חנן אמר רבי, שמדובר שם, שיש ארוכה ושתי קרעיים, או קצרה ושתי קרעיים, אז כך פה הוא יאמר, הוא יאמר במשנה שלנו, שזה ארוכה ושתי קרעיים, או קצרה ושתי קרעיים, ובגלל זה, זה מקבל טומאה וזה פסול כסכך מדאורייתא. גופה, אמר רבה מבר טוב יומי, שיחה בבילי כלים פסולה, מהי בילי כלים? אמר רבה יהיה מטלניות שאין בהם שלוש על שלוש, תלוחזין לא לעניים ולא לעשירים. הגמרא אומרת, ברגע שיש זה שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אז העניים משתמשים בו, יש להם מה לעשות עם זה. אבל אם אין בו שלוש על שלוש, זה לא רואי לאף אחד. תניה קבתי דרבה מבר טוב יומי, מחצלת של שיפה ושל גמי, רשי מסביר לנו בלעזית מה זה, הם אומרים פה למטה, לישקה זה כמין גומה גדל במים, ויונק זה גומה. אוקיי, לא עזר לי כלום, לא יודע מה הם הדברים האלה. אז אם הוא... מה? טוב, בסדר, אז אם יש לנו מחצלת של שיפה ושל גמי שיריה, אם המחצלת הזו נפתחו הקשרים שלה ונשאר חלק מהמחצלת, אף על פי שנפחתו מכשיעורה אין מסכחין בה, למרות שעכשיו זה כבר לא ראוי לקבל טומאה, כי המינימום של מחצלת זה שצריך להיות לזה שישה על שישה טפחים, פחות מזה בן אדם לא הולך להשתמש במחצלת הזו. מאחר והיה לזה שם כלי, ועכשיו זה נבחן מכשיעור, אין מסכחין בהן. מחצלת, זאת אומרת, זה הסברה של רבה מבר טוב יומי. מאחר והיה לזה שם כלי מלכתחילה, ואז זה כן קיבל טומאה, אז גם עכשיו אני לא יכול להשתמש בזה כסכך. מחצלת... זה כמו רבי... לא, כי אנחנו לא אומרים שזה מקבל תומה בשלב הזה, אנחנו אומרים מאחר וזה פעם קיבל תומה, אז זה לא בטל מזה שם כלי לגבי האיסור להשתמש בזה כסכך. זה איסור דרבנן. שם זה דין דורייטה. האם יש לזה מספיק שימוש שזה עדיין מקבל תומה? פה אני אומר זה לא מקבל תומה, ועדיין אני לא יכול לשמש בזה כסכך. מחצלת הקנים גדולה מסכחין בה, קטנה אין מסכחין בה, אבל איזה אומר, אף היא מקבל תומה ואין מסכחין בה. גדולה, למה מסכחין בה? כי זה לא כלי, זה באמת, בשביל מה עושים מחצלת כל כך גדולה? לסכך. והקטנה שכן יושבים עליה היא עשויה לשם כלי, אז אין מסכחין בה. הרבי לזה אומר, גם הגדולה מקבלת תומה, כי הוא אומר, גם הגדולה משתמשים כדי לשכב, נראה כשנגיע לסוגיה הזאת. יש לנו סוגיה שלמה שמחצלת, גם הגדולה מקבל תומה ואסור להשתמש בה כסכך. החוטאת בגדיש, אמרנו שאת זה אנחנו כבר מכירים, תעשה ולא מנעשוי, החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה, אתם זוכרים דייקנו, זה לא סוכה פסולה, אלא זה לא סוכה בכלל. אמר רב הונא, לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה, אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה. מה? כן. אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה, הרי זה סוכה. דהיינו, אם לפני ששמתי את הגדיש היה לי שם כשיעור של אורך ורוחב שבעה טפחים כשיעור סוכה, ואז שמת את כל הגדיש על החלל הזה, אז מה? אם היה לי בעצם שם סוכה ואז שמתי את הסכך בעצם ואני רק מרחיב את החלל, אבל כששמתי את הסכך בעצם היה לי חלל, חלל של סוכה, אז ממילא זה כבר לא תעשה ולא מנעשוי, מסביר רשי. אבל אם יש שם חלל טפח או אלו, נמצא שם סכך על אותו גדיש. כשאתה שמת את הגדיש, אתה שמת את זה על חלל, אז כבר היה לזה שם סוכה כשהנחת את הגדיש. וכשחוטאת בו מלמטה למעלה, עד שמגביה את החלל לשיעור גובה עשרה, אין זו עשייתו, שהרי אינו מתקן על ההדפנות. ובהדפנות לא אמרין אל תעשה ולא מנעשוי, והרי כסוכה שפחותה מעשרה וחקק בה והשלימה לעשרה, שזה קשר בלי להזיז את הסכך לפי רשי. כי הרי היה לך כבר חלל. אתם איתי? אומרת הגמרא, תניא נמי, אחי החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה, הרי זה סוכה, והנן אינה סוכה, אלא עליו שמע מינה, כדרב הונא, שמע מינה, שיש חילוק, יש פעמים שזה שאתה חוטאת בגדיש זה בסדר, כשהיה בגדיש חלל מלכתחילה, ואז ממילא כשאתה הנחת את הדברים, אתה הנחת את זה גם לשם סכך, לשם סיכוך. כן, אי כדרה מילי מירמה. יש, לא שנו את מה שרב הונא אמר בהסבר, אלא היה שאלה, ורב הונא תירץ את השאלה. אותה מסקנה, רק שאלה היא האם זה היה בלשון פשיטות או בלשון קושיה ואז תירוץ. כן. אני לא יודע מה היא נפקא מינה. תנן, החוטאת בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה, והתניא הרי זו סוכה, אמר רב הונא לא קשה. כאן בשיש שם חלל טפח במשך שבעה, כאן בשאין שם חלל טפח במשך שבעה. בהזדמנות נדבר על אפשרויות נפקא מינה. משנה. בסדר, חזרה.